ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קכ"ז. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, מדף קכ"ו עמוד ב', ארבע שורות מהסוף. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים, ששם כתבנו נושא, מבנה, ורואים צורת משולש, סדרה של דעות בעניין טומטום שנקרא ונמצא זכר בסוגיות שונות. קודם כל, טומטום זה ילד שסימני מגדר שלו מכוסים, אז אי אפשר לזהות אם זה זכר או נקבה. כך היה בשעת לידתו, ובגמרא שלנו, כפי שכבר אמרנו, נקרא אור, האור עם הזמן, ומתברר שהוא זכר. הגמרא, אמר רבי עמי, טומטום שנקרא ונמצא זכר אינו נוטל פי שניים, למרות שהוא הוולד הראשון, ועכשיו אפשר לומר שהוא אפילו זכר. הוא לא מקבל את הפי שניים בחלוקת הירושה. דאמר קרא, בפרשת ירושה כתוב, והיה הבן הבכור והשניאה, ואנחנו דורשים עד שיהיה בן, זה כוונה זכר, נשעת הוויה, ואז הוא יכול לקבל מה שמדובר שם בפסוק, את הפי שניים. רב נחמן בר ישראל אמר, אף אינו נידון כבן סורר ומורה. דאמר קרא, שם בפרשת בן סורר ומורה כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אז עם החיבור המילים האלו, שוב פעם, יהיה זה עניין של הוויה, ובן, הכוונה זכר, עד שיהיה בן משעת הוויה, משעת היותו בעולם, כוונה בשעת, משעת לידה, שיהיה ניכר כזכר. אנחנו ממשיכים בדף קכ"ז. המאמר אמר, אף אינו ממעט חלק בכורה. אנחנו, כדי להבין את זה, נדרש פירוש הרשב"ם, ואנחנו צריכים לפענח פה קצת ענייני חשבון. מה הכוונה אינו ממעט חלק בכורה? אז אנחנו נדבר קודם כל על אדם שנולד לו עם הזמן שלושה ילדים, בכור, פשוט וטומטום. אותו טומטום כמובן הוא נקרא ואחר כך מתברר שהוא זכר, אבל בשעת הלידה הוא היה רק טומטום. אז אנחנו אומרים שבחישוב חלק בכורה, הטומטום הוא כאילו לא פה, ולכן אנחנו כתבנו בצד, על פי הרשב"ם, בדיבור המתחיל הראשון, דיבור המתחיל המאמר, למשל אדם שנפטר והשאיר ירושה, אנחנו נקרא לזה ירושה שווה תשעה מנים. בשלב הראשון אנחנו מסתכלים על המספר תשע, לא מסתכלים על הטומטום כאילו הוא חלק בעניין. אז תשע בין שני בנים, בכור הוא פשוט, מקנה לבכור שלושה מנים כחלק הבכורה, כוונה בנוסף לחלק הפשוט של עוד שלושה. אבל כעת אנחנו רוצים להתמקד ולבודד את השלושה האלו שאנחנו קוראים חלק בכורה. אז אם הטומטום יישאר טומטום עד סוף ימיו, אז באמת הבכור יקבל שישה חלקים והפשוט שלושה חלקים. אבל מתברר שהוא זכר, גם שייך לירושה, אז אנחנו, כפי שאמרנו, שמנו את השלושה חלקים הראשונים כחלק הבכורה בצד, ועכשיו כמה חלקים נשארו? שישה חלקים. וכשאנחנו מדברים כעת על טומטום שנקרא ונמצא שהוא זכר, אז יש כאן שלושה בנים, אז נשאר שישה בנים לחלק בין שלושה בנים, אותו בחור. אבל עכשיו אנחנו רק מדברים על החלק הפשוט שלו, זה באמת מתחלק בין שלושתם, אז כל אחד יקבל שני בנים. יוצא שבסך הכל הבחור קיבל חמישה בנים, והשאר הבנים שניים כל אחד. אז זה כמובן שרואים בסופו של דבר הבחור, את החלק הבחורה שלו, זה הגענו אליו את אותם שלושה בנים הראשונים בחישוב בלי לקחת בחשבון הטומטום. רק לזמן הדיוק, שאם כן היינו לוקחים אותו בחשבון, אז החלוקה הייתה שונה. היינו לוקחים את התשעה מנים, מחלקים את זה לארבע חלקים, ונגיד שניים ורבע לכל חלק, והבחור היה מקבל ארבע וחצי חלקים. ולכן כעת אנחנו לא לוקחים בחשבון הטומטום, יוצא שהבחור קיבל יותר, קיבל חמישה חלקים. אנחנו נחזור לגמרא, ואמרנו את הדין שהוא לא ממעט בחלק הבחורה שנאמר וילדה לא בנים, ומכאן לומדים עד שיהיה בן בשעת לידה. אז רואים את החיבור בין המילה ילדה, שעת לידה, בנים שיהיו זכרים. רק אז אנחנו, רק במצב כזה, רק אלו הבנים הזכרים לוקחים אותם בחשבון כשעורכים את את החלוקה. רב שיסבי אמר אף אינו נימול לשמונה. כאן אנחנו מדברים על מילה, ברית מילה בשבת. אם הוא בשעת לידה נולד כטומטום, ולמרות שלפני יום השמיני מתברר שהוא באמת זכר וזקוק למילה, אם הוא נולד בשבת, הוא לא יהיה נימול בשבת, כי בשעת לידה לא היה ברור אם הוא זכר, הוא היה טומטום. תאמר קרא, אישה כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני ימול. ואותו יום השמיני בתורה מאפשרת דחיית שבת, אבל מתי? עד שיהיה זכר משעת לידה. רק לידה כזאת, זכר בשעת לידה, המילה שלו ידחה את השבת ומעלים בשבת. מספר 5, דין 5, רב שרבי אמר, אף אין אמו תמיה לידה. דאמר קרא, אישה כי תזריע, וילדה זכר. ובתמה שבעת ימים, עד שזכר משעת לידה. התורה אומרת שבלידת ילדים, יש תקופה של תומת לידה. זאת אומרת, אפילו אם האישה ילדה לידה רגילה, אפילו אם לא היה זרימת דם בשעת הלידה, היא תמיה תומת לידה. לזכר היא תמיה שבעה ימים, לנקבה היא תמיה 14 יום. יש להוסיף שאחרי תקופת התומה יש תקופה של מה שנקרא ימי טהרה לזכר. מאחר השבעה ימי טומאה יש 33 ימי טהרה. זאת אומרת, להלכה הכוונה לפי התורה, דין התורה, לא, אני לא מדבר כעת למה שנקרא הלכה למעשה, אף פעם לא להפיק מהשיעורים שלנו שום דבר הנוגע להלכה למעשה, אלא מדין תורה, לידה אחרי ימי טומאה יש תקופה של טהרה, וזה אומר שאם היא האישה רואה דם נקרא לזה דם שזורם ממנה כמו דם נשים, היא עדיין תורה, היא אפילו מותרת לבעלה. שוב פעם, זה לפי דין התורה. אז התקופה הזאת אצל אישה רגילה בלידתה זה 33 ימים אחרי לידת זכר, 66 ימים אחרי לידת נקבה. רב שרביה אומר לנו שאת הימי תומת לידה אין אמו תמי הלידה בלידת טומטום, כי כתוב בפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים עד שיהיה זכר משעת לידה. זה לפי רב שרביה מטיבי. המפלת טומטום, והמקור הזה מדבר בעניין תומת לידה. אז אישה שהפילה, והפלה מבחינתנו נחשב לידה, אבל פה היא הפילה טומטום ואנדרוגניס, זה ייצור שיש שני מיני מגדר, גם זכר גם נקבה. תשב לזכר ולנקבה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לידת ילדים שהמין שלהם לא מזוהה, אז היא לוקחת בחשבון את הדינים, את ה, נקרא לזה החומות של זכר ונקבה. מה זאת אומרת? שהיא תהיה תמאה 14 ימי תומה, והיא תקבל ימי תוהר. ימי תוהר זה בעצם זה סוג של כולה עבורה, אבל זה יתמשך רק עד סוף הימים, בוא נגיד התקופה קצרה יותר, עד סוף ימי הלידה שאם זה היה זכר. זאת אומרת עד יום 40, או באופן פרקטי זה עוד 26 ימים של טהרה. אז שוב פעם, הברייתא פה, המקור הזה אומר, המקור התנאי הזה אומר שמי שהפילה טומטום או אנדרוגנס היא תמאה 14 יום בתומת לידה, כאילו לוקחים בחשבון את הצד שהדבר הזה נקבה, 14 ימי תומה ועוד רק 26 ימי טהרה, שזה עד יום 40 כאילו זה זכר. אז מה רואים מפה? רואים שלא, אין צורך להיות זכר בשעת לידה כדי שיהיה דיני תומת לידה. תיובתה דרב שרביה תיובתה. אז יש כאן מקור תנאי שדוחה את מה שרב שרביה אמר, כי לפי רב שרביה אין תומת לידה בלידת טומטום. הנה מקור תנאי שאומר שיש תומת לידה בלידת טומטום. למה תהווה תיובתה דרב שיזבי? רב שיזבי הוא היה מספר 4, ראינו אותו למעלה פה. הוא אומר שהוא אינו נימול לשמונה הטומטום הזה, כי צריכים זיהוי מין בשעת לידה, וכמובן זכר. פורים מהמקור התנאי אין צורך לזיהוי המין בשעת לידה כדי לקבל דיני זכר, אז בואו נימול אותו גם כן בשבת, למרות שבשעת לידה לא היה ברור שהוא הזכר. הגמרא עונה, תנא, מה שקראנו פה במקור התנאי שלידת טומטום מחייבת ימי תומה, התנא הזה ספוקי מספקלי ולחומרה. הוא אמר מה שהוא אמר מתוך ספק, וראינו את זה בהסבר שלנו שאנחנו נותנים את ה-14 ימי תומה, שזה להחמיר. מעטנו בשעת בימי הטהרה רק 26 ימים עד סוף עד יום 40. אז התן הזה אמר מה שאומר מתוך ספק, ולכן הוא החמיר. דינו של רב שיזבי הוא גם כן דין המחמיר, הוא גם החמרה. אז אנחנו רואים מהמקור התנאי ש אנחנו עוסקים פה בלידת טומטום, במילים אחרות לידת ספק, בואו נחמיר. וגם רב שיזבי הגיע למסקנה הזאת, הוא מחמיר ולא מאפשר לידה בשבת. שואלת הגמרא, אי הכי, אם אנחנו אומרים שהתנא הזה, המפלת, טומטום וכולי, הוא עניין אותו להחמיר, תשב לזכר ולנקבה ולנידה מבעלי. אנחנו נפנה לקטע קצר ברשב"ם כדי להבהיר מה קושיית הגמרא על ההסבר שלנו. רק לחזור על הנקודה הראשית, אם אנחנו אומרים שהתנא פה שאומר תשב לזכר ונקבה, הוא אמר שיטתו מתוך ספק ומטרתו זה להחמיר, אז אנחנו נסתכל ברשב"ם שבא לפרש את השאלה של הגמרא, שאם כן היינו צריכים להוסיף גם נידה. והרשב"ם שאנחנו נלמד ביחד בשורות הרחבות מתחת לגמרא, בערך 8 שורות מתחת לגמרא, דימו מתחיל אי הכי דמספקא ליה היכא דנקרא ונמצא זכר, אם אמו טמאה לידה אי לאו, אם התנא הזה מסופק עם בלידת הטומטום שרק אחר כך נקרא ונמצא זכר, האם אמו טמאה לידה או לא, אם כן מה יבינן ימי תואר דזכר, למה היא מקבלת את ה-26 ימי תואר כאילו היא ילדה זכר, כי דקטני לזכר ולנקבה, דהיינו ימי תוהר זה עד יום 40 דזכר, וימי תומה דנקבה זה 14 ימים שאמרנו שהיא תמי הלידה, ולא, שמה אם יקרא ימצא זכר, ושמה יקרא למדרש וילדה זכר, אולי יש לגשת לפסוק ככה, מה זה וילדה זכר? לטהר את אמו מדין לידה, שרק אם היא ילדה זכר ממש, אז הדינים של תומה ותרה תקפים. אבל אם אין קיום של וילדה זכר, דיינו בשעת לידה היה טומטום, אז מי אומר שבכלל יש דיני תומת לידה, ושזה כולל ימי תרה, ובין ימי תומה, בין ימי תרה לת לה, ומה יבינה לה ימי תורה כלל? הכי הווה לילה מתניעתו, טענה היה צריך ללמד בצורה כזאת, שאם יש לידת ייצור מסופק מבחינת מגדר, תשב לזכר ולנקבה ולנידה, והכי פירושו, תשב לנקבה ימי תומה דנקבה שבועיים, וזה אומר לנו, בגלל שהיא ילדה, היא תשב שבועיים אפילו בלא ראיית דם, דילמה נקבה היא, זה יהיה אחמרה כאילו הלידה הייתה לידת נקבה, ולנידה אחר שבועיים מיד, אם תראה דם אב יתמיה נידה מספקה דילמה זכה הוא, ואית לה למדרש עד שיהיה זכה משעת לידה ולת לה ימי תואר כלל. לפי הגישה הזאת שלקחת את הכל בחשבון, שוב פעם, אולי יש לדרוש את הפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, שדיני תומה וטהרה רק בלידת זכר או נקבה ודאים, אבל בלידת טומטום נפיל עליה את החומה של תומת לידה של נקבה 14 יום אפילו אם ילדה בלי דם, ומיד אחר כך אם האישה הזאת תראה דם כמו שזורם ממנה כנשים, אז היא תהיה מיד תמיה לידה ביום ה-15 תמיה נידה, ואין שום ימי טהרה. אז וזה לא כתוב ככה במקור. הגמרא אומרת קשיא, אז זה בעיה, זה קושיה טכנית, למה במקור הזה, אם אנחנו מפרשים שהדינים האלו הם דינים שמתוך ספק ואנחנו הולכים לחומרה, היה צריך לכתוב גם נידה ולא כך. אמר רבא, תניא קבתי דרבי עמי. עכשיו רבי עמי הוא היה המשולש הראשון שלנו, שהוא אינו, טומטום שנקרא אינו נוטה פי שניים. הברייתא אומר בן, עכשיו זה מהפסוק בדברים פרק חבל הפסוק ט' ו', והיה הבן הבכור לסנייה בן ולא טומטום, בכור ולא ספק. יש כאן שתי הלכות, בשלמה בן ולא טומטום כדי רבי עמי, שהמילה בן, כוונה זכר, מלמד שרק אם הוא בן, הוא זכר בשעת לידה, והוא הלידה הראשונה כמובן, הוא יקבל פי שניים. אלא בכור ולא ספק להפוקי מי, ראינו פה שתי הלכות, מה מטרתם? אז מה הכוונה של הדין השני הזה? להפוקי מי? להפוקי מדדרש רבה. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בצד, יש לנו נושא, וכתבנו שני זכרים שנולדו לאדם אחד והתערבו, דוגמה שהם נולדו במחבור ואחד מהם בחור, האם יכולים לכתוב הרשאה זה לזה כדי לגבות חלק הבחורה? כאילו בבוא היום שאבא שלהם מת, ויכול להיות שהיו עוד כמה ילדים שנולדו, שניים אלו, אחד מהם הוא בחור, הוא מצפה לקבל פי שניים, אבל אנחנו לא מזהים כעת מי הוא הבחור. האם הוא ואותו שני שנולד איתו במחבור יכולים כותב הרשאה, ועם כוח הרשאה ובזמן חלוקת הנכסים יבוא לשאר האחים ויגיד, אם אני בחור אני זכאי לקבל פי שניים, ואם אני לא הבחור אבל השני הוא הבחור, הרי הוא כתב לי הרשאה שאני אוכל לגבות עבורו את החלק פי שניים של בחורה. אז זה עניין של כתיבת הרשאה. אז יש כאן שתי אפשרויות מה היה ברקע. א', מעולם לא הוכרו שני ילדים פה, ואנחנו אף פעם לא זיהינו מי הוא הבחור. מקרה שני, הוכרו ובסוף נתערבו, היה זמן שידענו לזהות מי הוא הבחור, אבל עם הזמן אנחנו התבלבלנו, אז התערבו ולא ושכחנו מי הוא הבחור, אבל היה זמן שכן זיהינו מי ביניהם הוא היה הבחור. השיקולים האלו ישפיעו על מהלך הגמרא. אנחנו קודם נקרא את הגמרא, ואמרנו שהדין של הברייתא פה, בחור ולא ספק, זה בא להפוקי מדדרש רבה. דדרש רבה, שתי נשים, כוונה של אדם אחד שילדו שני זכרים במחבור. והדוגמה זה שלידה במחבור זה דוגמה שאומרת לנו לא הכרנו מי הוא הזכר, מי הבחור מעולם. כותבים הרשאה זה לזה. רשבם בקראת סוף הפירוש כותבים הרשאה זה לזה. אולי לפני שנקרא את זה, יש שורה לפני כן, כתוב להפוקי מדדרש רבה דמסברה איתלי ועתיקה דמותי. יש דבר שמן הסברה היינו אומרים דבר אחד, אבל הפסוק בא למעיט את זה, והרשבה ממשיך בשורה הבאה, כותבים הרשאה זה לזה ועתי חד מניו וטבע חלק בחורה מן האחים. אם בכור אני, תנו לי בשביל עצמי, ואם לאו, תנו לי בשביל אחי שרי נתן לי חלקו. ופסקינן ליאל, יש לו לבחור קודם חלוקה, זה דיברנו על זה בעבר, בשיעור הקודם, ויכול למכור וליתן חלק בחורתו לכל מי שיוצא. והחמילתה, מה שאמרנו שכותבים עכשיו זה לזה, אתה קל לימות הייתי, אבל גם זה דינה איתלי, למרות שמבחת היגיון זה דבר אפשרי, גזירת הכתוב הוא שלא ייתנו לו חלק בחורה מן הספק. אם מסירת חלק הבחורה זה נובע מתוך איזושהי ספק, אז לא נותנים. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רב פאפה לרבה. אז רב פאפה אמר, כשהוא שמע את רבה דורש מה שהוא אמר, הוא מקשה, הוא שואל, והשלח רבין, דבר זה שאלתי לכל רבותיי ולא אמרו לי דבר, ברם כך אמרו משום רבי ינאי. בעניין הזה של לידת שניים שמעולם לא זיהינו מיהו הבחור, הלידה במחבור, התייחסו לזה בשמו של רבי ינאי, הוקרו ולבסוף נתערבו, כותבים הרשעה זה לזה. לא הוקרו, אין כותבים הרשעה זה לזה. שוב פעם אנחנו נסתכל ברשבם, הוקרו בשעת לידה, אף אגב לבסוף נתערבו, דהב אלי בחור ודאי שעה אחת, וקרא לא עתה למותי אלא מי דדמי תפי למותי, כגון דלא הוקרו כלל, דהב אלי ספק בשעת לידה, דהכי משמע, והיה הבן הבחור, שיהיה בן משעת לידה ולא טומטום, ושיהיה בחור משעת הוויה ולא ספק, ושמינן מהכה, דהכי ילחיתה, דהים הוקרו ובסוף נתערבו, מה כותבים הרשעה. אז הפסוק הוא בא רק למעט את המצב שהיה תמיד ספק, אבל האפשרות לכתוב הרשעה אם היה נקודת זמן שכן הכירו זה מי הוא הבחור, זה לא ממעטים בכלל. אנחנו נחזור לגמרא. הזכרנו את המקרה של הוקרו בסוף נתערבו, ויש המקרה לא הוקרו, כמו המקרה של לידה במחבור, אין כותבים הרשעה זה לזה. אז מה שרבה אמר בהתחלה, ששתי נשים שידעו שני זכרים במחבור כותבים הרשעה זה לזה, זה פשוט לא מדויק. זה לא כאילו הפסוק בא למעט דבר כזה, כי דבר כזה לא נאמר. הדר הוא כי רבה אמורה עלי ודרש. אחר כך ששמע את מה שרב פאפה סיפר לו, אז הוא העמיד אמורה, זה מי שמעביר את השיעור לרבים, כמו רמקול אנושי, ודרש, דברים שמרתי לכם טעות הם בידי, ברם כך אמרו משום רבי ינאי, הוקרו ולבסוף נתערבו, כותבים הרשעה זה לזה. לא הוקרו, אין כותבים הרשעה זה לזה. וזה מה שבאמת הברייתא אמרה מקודם, על פי הפסוק בחור ולא ספק, זה מלמד שאם לא הוקרו, באמת אין כותבים הרשעה זה לזה. שלחו לי בני אקרא דאגמא, שם מקום, אנשים של אותו מקום, לשמואל, הם שלחו אליו ילמדנו רבנו, היו מוחזקים בזה שהוא בחור. הכוונה של מוחזקים הזה זה לא על ידי עדות, על ידי קול, רושם ציבורי שפלוני הוא בחור. ואמר אביו על אחר, בחור הוא, מה הוא? מה הדין? האם יש נאמנות לאבא להצביע על אחד מן הבנים שהוא בחור, אפילו אם זה נגד קול, או נקרא זה חזקה? שלח לו אז שמואל, שנשלח אליו השאלה, הוא עונה להם, שלח לו כותבין הרשאה, אנחנו מרשים לראש עמוד ב' זה לזה. הרשב"ם אומר זה לזה בראש העמוד המוחזק, ואותו שמר אביו עליו שהוא בכור, ותאמה מפרש ואזיל. כלומר, תתייחס לזה. כלומר, שואלת, מה נפשך? שמואל אמר, כותבין הרשאה זה לזה במצב שתיארנו, אבל אני רוצה לדעת, שמואל הרי הוא אמורה, יש דעות בתנאים בנושא הזה, אז אני שואלת, מה נפשך? איזו, איך שתסתכל על זה, אי כרבנן סביר עלי, אם שמואל הוא סובר כמו רבנן, שעוד מעט נראה אותם, לא ראינו את השיטה הזאת, זה מופיע במסגרת עוד כמה שורות, אבל הגמרא שואלת, בכל זאת, אם כרבנן סביר עלי, לשלח להו כרבנן, אי כרב יהודה סביר עלי, לשלח להו כרב יהודה. הגמרא עונה, מספקא לי, אי כרב יהודה, אי כרבנן. ומתוך הספק שמואל אמר שכותבים הרשאה זה לזה. מה היא? מה המקור שמופיעים בו השיטות של רשב יהודה ורבנן? תניא, אנחנו נצטט מילה מהפסוק בדברים פרק חפל הפסוק י' ז'. אנחנו כתבנו את הפסוק בשוליים, אפשר להסתכל, בוא נקרא את הפסוק בשלמותו. כי את הבכור בן השנואה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. אז בפסוק כתוב יקיר, יקירנו, הגמרא ממשיכה, יקירנו לאחרים, שיש לאבא זכות לזהות, להכיר, לזהות, להצביע עליו, על בן אחד שלו כבכור. מכאן אמר ביהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור. ולפי רבי יהודה הכוונה, אף על פי שמחזיקים אחיר כבכור, אבא נאמן לומר שזה הבכור, הוא נאמן נגד, אפילו נגד חזקה. וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גירושה וזה בן חלוצה. אנחנו לא צריכים להתמקד בדבר הזה, זה דין אחר, אבל העניין של נאמנות האב כולל גם אפשרות להצביע על ילד אחד שלו ולומר שהוא בן גרושה. בן גרושה הכוונה כהן, אסור לו להתחתן עם גרושה. אבל בכל זאת, אם קרה דבר כזה, הוא יכול להגיד הוא בן גרושה, דהיינו הוא חלל ואין דיני כהונה חלים עליו. הרשב"א מביא כמה דוגמאות, למשל אדם גירש אישה, אדם כהן גירש אישה ואחר כך לקח אותה בחזרה, זה אסור לכהן לעשות, והוא עשה כן, ואחרי ההחזרה נולד להם בן, הוא בן גירושה. וחכמים אומרים אינו נאמן. אז יש פה מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, כמה חזק הנאמנות של אבא מול חזקה. ומאחר שיש המחלוקת ביניהם, אמרנו לפני כן שמואל היה מסופק, אז לכן במצב כזה שיש אחד נקרא בכור בתור תפיסת הציבורי חזקה, שני בכור מטעם נאמנות אבא, אם יש כזה דבר, לפי רב יהודה כן יש כזה דבר, אז כותבים הרשאה זה לזה כשמגיע זמן חלוקת הירושה, כדי שלפחות ביניהם יהיה חלק בכורה. אמר לי רב נעמה יצחק לרבה, בשלמה לרב יהודה שהאב נאמן, היינו דכתיב יכיר. הפסוק מקנה לו הכוח הזה להכיר לנו מי הבכור. אלא רבנן יכיר למה לי? תשובה, בצריך הכירה. מה זה בצריך הכירה? זה מדובר במקרה שאנחנו לא יודעים כלום על הילדים האלו, אנשים, המשפחה באה מחדש מקום, ואין מצב שאנחנו מוחזקים באחד מהם כבכור, במצב של נגיד אנחנו מתחילים מאפס, אז האבא יכול לזהות מיהו הבכור. שואלת הגמרא, מה אני, האם לפי הרבנן אני צריך פסוק ללמד שבמצב של אפס האבא נאמן, למה הלכתה, איזו השלכה הלכתי יש לדבר הזה? כאילו, הלכה למעשה, מה זה מלמד אותנו? למה הלכתה? למטווה לא פי שניים, שתודות לנאמנות של האבא, אז הילד הזה יקבל עם הימים בשעת פטירת אבו, יקבל פי שניים כבחור? אני לא צריך פסוק ללמד את זה. לא יהיה אלא אחר, אפילו אם מדובר במישהו אחר ולא בחור. אילו באי למטווה לי במתנה מי לא יאהב לי, אם האבא הזה היה רוצה לתת לו מתנה את הכמות של, של ירושה ששווה לה פי שניים, האבא הזה היה יכול לתת לו את זה במתנה. ולכן יש לאבא הזה נאמנות להגיד בכל מטעם מיגו. מיגו שיכולתי להגיד לתת לו את זה בכל מקרה כמתנה, תאמינו לי שהוא בכל לקבל פי שניים. זה נקרא מיגו. אז לא צריכים פסוק בשביל בשביל לאפשר האפשרות של, שלו לקבל פי שניים. לא צריכה, האמת היא שכן צריכים את הפסוק בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן. לאחר מכאן כפנה לאחר הזמן שהוא אמר בכור הוא. האפשרות שלו לקבל פי שניים זה מבוסס על מיגו. ואיך המיגו התחיל? מאחר שהוא היה, אבא הזה היה יכול לתת את הנכסים כמתנה, אז תאמינו לי, תאמינו לו שהוא בכור לקבל אותם כפי שניים. אבל המיגו הזה לא יכלול נכסים שנופלים לאבא הזה אחר שהוא דיבר. מה שאמרנו שהוא יכול להיות נאמן בכוח מיגו זה הכל טוב ויפה עד אותה שעה. מה לגבי נכסים שאותו אבא יקבל אחר כך? הם בגדר דבר שלא בא לעולם מצד האבא. הוא לא קיבל את הנכסים האלו עדיין. אין אדם מקנה, יש יסוד הלכה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ומאחר שהוא לא היה יכול להקנות את זה לאותו בן שהוא קורא לו הבכור, אז אין, הוא לא יקבל פי שניים מהנכסים האלו. אז כדי שגם מנכסים שיפלו לו לאחר מכאן, לזה באמת אני כן אצטרך את הפסוק שאבא יכול לקבוע שהוא בכור. שורת דוגמה, ולרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי. לפי רבי מאיר יש כוח הקנאה מדיני קניין, מדיני ממונות, יש לאדם שליטה גם על נכסים שיבוא אליו אחר כך. אז שוב פעם, למה צריכים את הפסוק יכיר אליבא דרבנן, אם כל המטרה זה לאפשר לאותו ילד לקבל פי שניים? הוא יכול לקבל פי שניים מכוח המיגו שאמרנו מקודם, מיגו שהיה יכול להקנות לו את זה בתור מתנה. אז תאמינו לי, תאמינו לאבא הזה שהוא בכור. אז למה צריך פסוק? תשובה, בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס. גם לרבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זה בגלל שבפוטנציאל בשעה שזה המנכסים האלו מגיעים אליו יש לו אז יכולת להקנות. אבל אדם שהוא במצב גסיסה, למרות שהוא עוד בחיים, הוא פשוט גוסס, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להקנות נכסים. מה יהיה הדין של נכסים שנפלו לאותו אדם, אותו אבא, בשעת גסיסתו? מה עם הפי שניים לבחור? אז בגלל שיש פסוק יכיר הוא הבחור הזה שתיארנו מקודם, אבא זיהה אותו כבחור כי לא ידענו על אף אחד מהילדים יהיו הבחור, הוא יקבל פי שניים גם מאותם נכסים שנפלו לו לאבא הזה כשהיה גוסס, אותם נכסים שההקנאה והמיגו שהסברנו מקודם לא היה כולל המצב הזה. אז רק בגלל שיש לאבא נאמנות להגיד זה בכל, הוא יקבל גם מאותם נכסים פי שניים, אותם נכסים שנפלו לאבא בשעת גסיתתו. תנו רבנן, היו מוחזקים בו שהוא בכור, ואמר אביו על אחר שהוא בכור. נאמן, האבא נאמן נגד החזקה. האם זה מזכיר מישהו איזו שיטה? כן, זה מזכיר לנו שיטת רבי יהודה מקודם. היו מוחזקים בו שאינו בכור, ואמר אביו בכור הוא, אינו נאמן. האבא אינו נאמן. אז זה מזכיר לנו שיטת הרבנן. אז הגמרא מאירה בניחותא פה רישא רבי יהודה שיש נאמנות לאבא אף במקום חזקה, וסיפא רבנן שבמקום חזקה אין לאבא נאמנות. דוגמה של מה שיוצא מן הרגיל, שמקור אחד ש אין שמות במקור, והיינו נאלצים לחלק את הרישה לפי שיטה אחת והספר לפי שיטה השנייה. בצד יש לנו נושא האומר בני הוא, וחזר ואמר עבדי הוא, או ההפך, האם נאמן בחזרתו. אנחנו במבנה שנות כתבנו מספרים רומיים 1, 2, שתי מקומות כל מקום, ויש דוגמה שנייה בית המכס, בזמן שאדם עובר בית המכס, איפה שגובים מכס, גובים מכס על רכוש של אדם, ולמשל על עבדים שיש ברשותו, הוא יצטרך לשלם מכס. יש לנו סימונים, פסים מקווקבים בצורות שונות. סימנים אלו כתבנו באים להבליט ההבדל בין אחד, דהיינו המקרה של כל מקום, ולבית, לשתיים, לבית המכס. אנחנו גם הבלטנו את הביטוי עם פס כפול אינו נאמן. עכשיו הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר בן אדם אומר במי הוא, וחזר ואמר עבדי הוא, אינו נאמן, הוא לא נאמן על החזרה. הרשב"ם, יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם בשורות הרחובות, אפשר לראות אינו נאמן במאי דאמר אשתה עבדי, ולכה למימר אי דקרי לי מתחילה בני משום דאהבו כבנו, כי אין דרך לקרוא לעבדו בנו. וכך אחר טענה ראשונה נלך, וזאת האחרונה אינו פירוש, כי אם הכחשה, אין לנו ללך אחר טענה אחרונה. דודת פיף האמין התורה במאי דמר בני, כי לכתיב יקיר, וכיוון שיגיד מאחר שאדם אמר דבר שיש לו נאמנות עליו, שוב אינו חוזר, הוא מגיד הוא לא יכול לחזור בו. עכשיו נמשיך בגמרא ההפך, עבדי הוא, וחזר ואמר בני הוא, נאמן. למה? כי מה שהוא אמר בהתחלה לא מוכחש במה שהוא אומר בסוף. אבל הוא קרא לבן שלו עבדי, מה זה? אתה משמש לי כעבדה, כמר. זה בן כל כך מסור, עושה הכל כאילו עבד. אז מאחר שהחזרה שלו אפשר לראות אותו כפירוש מה שהוא אמר בהתחלה, אז הוא נאמן בחזרתו שמדובר על באמת בן. מה שאמרנו פה א' וב', עכשיו ההפך וחילופי הבית המכס, זה מקום שמשלמים כסף לשלטונות על עבדים. היה עובר על בית המכס ואמר בני הוא, עכשיו על זה הוא לא יצטרך לשלם, וחזר ואמר אחר כך, הוא אמר עבדי הוא, נאמן. כן, הוא נאמן, כי כל מטרתו זה היה להבריח את עצמו מתשלום המכס. אז סביר שבן אדם שעובר דרך בית המכס הוא ינסה לחסוך לעצמו את התשלום, אז הוא אומר על זה בן, למרות שבאמת זה עבד. אמר עבדי הוא, הוא עובר בית המכס, הוא אומר עבדי הוא, בעצם מחייב את עצמו לשלם את הכסף, וחזר ואמר בני הוא, אינו, אומר, אינו נאמן. הוא לא, במצב כזה הוא לא נאמן, הוא כבר חייב את עצמו לשלם את הכסף על, זה, על, על, על אותו בן אדם כעבד. אז זהו, זה סוף פסוק. מטבע, אנחנו כאן מקשים קושיה מהסיפה של המקור הזה על הדין של רבי יוחנן 1 ב'. זאת אומרת, אם מסתכלים למעלה, היה רבי יוחנן מספר רומני 1, ואז היה לו דין ב' שהבן אדם אמר עבדי הוא, וחזר ואמר בני הוא, רבי יוחנן פסק נאמן. ובמקור הזה יש אותו תסריט שהוא אמר שהוא עבדי, כמו שאחד ב' התחיל עבדי הוא וחזר ואמר בני, ובמקור הזה רואים בסיפה אינו נאמן. אז זה היה הקושיה שלנו על רבי יוחנן. נקרא את הכל עכשיו. מיטיבי, היה משמשו כבן, והוא בא ואמר בני הוא, וחזר ואמר עבדי הוא, אינו נאמן. כפי שהזמנו מקודם, הוא לא היה קורא מעולם עבדי בשם, בתואר בן, כי הוא אוהב אותו כבן, זה לא. לכן יש פה החזרה שלו, זה סותר את מה שהוא אמר מקודם, אז הוא לא נאמן בחזרה. היה משמשו כעבד, הוא בא ואמר עבדי הוא, וחזר ואמר בני הוא. כאן לפי רבי יוחנן יש רואים איזו מסירות גבוה, והוא אומר עבדי הוא ואחר כך אומר בני. לפי רבי יוחנן רצינו להאמין לו, כי זה בן שמסור, ומה שהוא אמר בהתחלה היה עבד, זה מסור בשימוש בשירות כאילו עבד, אבל זה בן. אפי רבי יוחנן, מה אמרנו? נאמן. וכאן רואים בחזרה, אינו נאמן. אז זה נגד רבי יוחנן. אמר רב נחמן יצחק, אתם, הברייתא שאומר אינו נאמן, הוא לא רק אמר עבד, עבדי הוא, זה קרא לו עבדה מיצר מאה. הוא קרא לו בתואר כזה, עבדה, עבד, מיצר מאה. מה עם מיצר מאה? מיצר, עבדה, מאה זוזי. הוא אמר, זה עבד ששווה 100 זוז. הוא עבד מאוד יקר. בסדר גמור. אתה אמרת בהתחלה, עבדי הוא עבד 100 שווה 100 זוז. זהו, אתה לא יכול עכשיו להגיד בני הוא. אבל, הדין של רבי יוחנן עדיין קיים, כי הוא לא התחיל שם, באמרה עבד שווה 100 זוז, אלא עבדי הוא. אחר כך אמר בחור, ומשהו, בני הוא, ומשהו אמר בהתחלה, עבדי הוא, כי הוא מסור אליי כאילו הוא עבד. עד כאן שיעורנו להיום.